שלום, ערב טוב, ברשות הרב. דיברנו אתמול על המובנים השונים של תולדות, והרחבנו מעט במדרש תנחומה, שכתב שעיקר תולדותיהם של צדיקים, מצוות ומעשים טובים. בין היתר למדנו שהפעולות, שהמעשים, שהמצוות שאנחנו עושים, יש להם השפעה גדולה על כל מה שמתרחש בעולם. כך כותב המהר"ל בתחילת נתיב התורה בפרק א', הוא כותב, וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר העולם, אלא שסדר האדם הוא גלוי ומפורש בתורה, אבל שהתורה היא גם סדר העולם, זה דורש יותר העמקה והתבוננות. והמהר"ל מביא כמה מקורות מחז"ל, אחד מהם בגמרא בשבת פ"ח, למה כתוב יום השישי? לומר שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד השישי בסיוון. אם יקבלו ישראל את התורה מוטב, ואם לאו יחזור העולם לתוהו ובוהו. הרי שיש קשר ישיר בין קבלת תורה, בין קיום התורה על ידינו, לבין מה שמתרחש בעולם. אם חלילה אין תורה, אם חלילה לא מקיימים את התורה, אז העולם כולו חוזר לתוהו ובוהו. השפעה ישירה. עוד מדרש, בראשית רבה, פרשה א', שהיה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם. שוב, השפעה ישירה. מה שבתורה מופיע ומתגשם בעולם. על כן הוא מביא מה שאמרו חז"ל במשנה באבות, בעשרה מאמרות נברא העולם, לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם, ולפרוע מן הרשעים שמחריבים את העולם. שוב אנחנו רואים הצדיקים שמקיימים את המצוות, מקיימים את העולם. חלילה הרשעים שלא מקיימים את המערכת הזאת של תורה ומצוות, מחריבים את העולם. ויש מקום להרחיב על המציאות הזאת של השפעת החטאים. ראינו במהר"ל שחטאים יכולים להחריב את העולם. אבל עד כמה החטאים משפיעים עלינו? הקדוש ברוך הוא כתב בתורה שיש לנו שתי דרכים. יש את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובוודאי מומלץ לבחור בחיים, אבל שם מפורש בפסוקים, הטוב זה קיום המצוות, והתוצאה חיים, וחלילה להפך. אנחנו פוגשים בפרשה שתי דמויות, שדמות אחת מייצגת את הטוב, יעקב אבינו, והדמות השנייה, עשיו, אחר כך הוא אדום, שמייצגת את הרע ואת השלילה. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. הוא כבר עשוי, הוא נולד עם פלומה של שיער. למה זה חשוב כל כך? מילא היולדות והאימהות של היולדות, הן מתעסקות עם זה. כמה שיער יש לו ומה הגוון של השיער. אבל התורה למה מתעסקת עם זה? למה זה כל כך חשוב להגיד שעשיו כולו כאדרת שיער? יש לזה נפקמינה בהמשך, כאשר רבקה מבקשת מיעקב לגנוב את הברכות, אז הוא חושש, הוא אומר לרבקה, הן עשיו אחי איש סעיר ואנוכי איש חלק. יש לדבר הזה משמעות פנימית. אומר המדרש, רבי לוי אמר, משל למה הדבר דומה? לקבץ וקרח. קבץ זה אדם שעיר. יש לו קבוצות של שערות. קרח, הראש שלו חלק. שהיו עומדים על שפת הגורן. במקום שבעמידים ערימות של תבואה בשדה. ועלה המוץ בקבץ על ראשו. הרי זורים ברוח את המוץ, והוא הסתבך בשערו של בעל השיער. אותו מוץ גם עלה על ראשו של הקרח. בעל השיער התחיל להסתבך איך להוציא את המוץ, אבל הקרח בקלות נתן ידו על ראשו והחליקו, הראש שלו חלק. אז גם המוץ שנדבק, הוא לא נדבק, הוא מיד ירד. העבירו בקלות. עד כאן המשל. הנמשל אומר רבי לוי, עשיו הרשע מתלכלך באבונות כל ימות השנה, ואין לו אף פעם אפשרות לחפר, כי ככל שהוא מתלכלך, הוא מתלכלך, הוא מתלכלך, הוא לא יכול לנקות. אבל יעקב הוא חלק, הוא לא סעיר. אף על פי שמתלכלך לפעמים באבונות כל ימות השנה, בא יום הכיפורים יום של כפרה, ויש לו במה יחפר, שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם, יתאר אתכם מכל חטאותיכם. המהר"ל בדרוש לשבת תשובה, מביא את המדרש הזה והוא אומר, המדרש הזה בא לבאר לך, כי יעקב, נקי ונפשו טהורה מן החטא, כי נפשו מצד עצמה טהורה וקדושה, וקדושה. ומה שיש לפעמים אצל זרע יעקב חטאים, זה מהערימה של המוץ, זה בא מן החוץ מצד יצר הרע. לכן באמת היה יעקב איש חלק, לעומת עשיו שהוא בעל שיער. זה מה שכתוב בתחילת הפרשה, ויעקב איש תם, היה שלם. לכן הוא גם היה איש חלק, ללא תוספת, ללא חיסרון. אבל עשיו היה בעל שיער, כל הזמן יש בו תוספת של חטאים, כמו השיערות שהם גדלים תמיד. ואין ספק שהחטא הוא תוספת על האדם. ולכן בני יעקב, שיש להם נפש שלמה, בלי תוספת ובלי חיסרון מצד עצמם, אם מתחברים חטא וזוהמה בנפשם, במהרה אפשר להסיר אותם, כי עצם נפשם היא שלמה. לכן מדמה את יעקב לאיש חלק, שגם אם עלה עליו המוץ מבחוץ, כיוון שהוא עצמו חלק ושלם, בקל הוא מעבירו, וכך בקלות אפשר להסיר את החטא מבני ישראל שהם שלמים בנפשם. וכך כותב הרב קוק זצ"ל באורות אורות ישראל, פרק ה' סעיף ו'. כל ציורי העולם, כלומר, כל המחשבות והתפיסות התרבותיות, השכליות, ההרגשיות, הפסיכולוגיות, שהן שייכות לעולם, לאומות העולם, כל ציורי העולם, הם לא שייכים לנו, זה לא כחול לבן. לא עשו רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. כמה אנחנו סובלים מהתרבויות הזרות, כמה אנחנו סובלים מהחטאים, שהרי יש שכר ועונש, יש הופעה שלמה ויש הופעה חסרה, יש השפעה של החטאים עלינו, על הופעת שלמות נשמתנו, וזה גורם גם קלקולים בעולם, כפי שראינו בהתחלה מהמהר"ל. אבל אומר הרב, כל השלילה הזאת לא עשתה רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. ההשפעות השליליות האלה הן שליליות מאוד, אבל הן פוגעות בצד החיצוני שלנו, בצד המקרי, לא בפנימיות, פנימיות החיים של ישראל. נצח ישראל נשאר בכל התוקף של קדושתו. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם, מקצה תבל ועד קצהו, לא הגיעו להעביב, להמעיט, אפילו נקודה אחת של יפעת האורה האלוהית החופשית של כנסת ישראל. כנסת ישראל היא חופשית בנשמתה, היא לא משועבדת לשום תרבות בעולם. אז גם אם נפלנו, גם התבלבלנו, התקלקלנו, הפנים הישראלי הוא חופשי. אין עליו שליטה. גם לנו אין שליטה עליו. בטח לא לאומות העולם אין שליטה עליו. רק ריבונו של עולם, הוא שולט על פנימיות נשמתנו. על כן אומר הרב, תמימה היא כנסת ישראל. תמימה אשר לא עליה עול, בתולה ואיש לא ידעה בפנימיותה. כך כותב תלמידו הרב חרל"פ במעייני הישועה, פרק א'. צריך להכיר ולהאמין שאף אם רבים הם הליקויים מצד החוץ, טהורים ונקיים הם ישראל מצד הפנים. כמו שכתוב בתיקוני הזוהר על הדור שלנו, הדור של עקבתא דמשיחא, תו מלגב ולבושי דילי ביש. מבפנים אנחנו טובים מצוינים. מבחוץ אפשר לשפר. קדושתם של ישראל מצד הכלל שלהם לא נפגמה מעולם. יש לנו את נקודת הקישור לכלל ישראל. כל אחד מאיתנו יש בתוכו נשמת ישראל. קדושתם של ישראל מצד הכלל, מצד הנשמה, לא נפגמה מעולם. הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. אז מה יכול מעשה בשר ודם לפגוע בנשמה? כלום. היא, קדושתם של ישראל, נשמתם של ישראל, היא בזיקוק טהרתה כמאז ומעולם. כל החטאים והעיוותים הם רק מצד הפרט ולא מצד הכלל. כלומר, יכול להיות שבדלת אמות הפרטיות שלי, בהתנהגות שלי, שם בחרתי בבחירה חופשית להתעלם מהנקודה הכללית שבי, מהנקודה הפנימית שבי. אז החטא הוא מצד הפרט, מצד ההתנהגות הפרטית, אבל לא מצד הנקודה האבסולוטית, המוחלטת, הכללית. הכלל, כלל הקודש של כנסת ישראל, מעולם לא חטא, ומעולם לא נפגם במאומה, אבל זה נאמר במשלי, גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חיי. כמו שכתוב על שרה אמנו, כל חיי היו שווין לטובה. עם ישראל גמל הקדוש ברוך הוא רק טוב, לא עשה רע אף פעם. אז תפתחו את התנ"ך, תלמדו היסטוריה, עם ישראל אף פעם לא חטא. התשובה, עם ישראל אף פעם לא חטא. הנקודה הכללית לא השתנתה ולא תשתנה. המון יחידים, המון בחירות חופשיות, שליליות, היו. אבל כל הכישלונות והאבונות וההסרות מאחרי השם ותורתו, אלא, לא באו אלא מפני שנחלשה ההתקשרות בכלל במובנו האמיתי. בכלל אין שינוי, בפרטיות יש שינוי. לכן, כשמגיע תור התגלות צעדי הגאולה, ראשית התשובה היא, כולנו רוצים לשוב בתשובה, אז מה, איך שווים בתשובה? להתנער לאט לאט מהפרטיות, ולהתחבר אל מושג הכלל הנעלם של ישראל, ומתוך זה יחדלו כליל כל החטאים והעיוותים והזדונות והשגגות, ולא יהיו עוד. כולך יפה רעייתי, ומומן בך יעקב, איש תם, יושב אוהלים, איש חלק, כולנו גלת. שלום.